שכן רחוק עדיף על אויב קרוב. לכן, כאשר שמע שממשלת בריטניה מאשרת על אפשרות של העברה בתוך פלסטין, הוא היה מוטרד ומתוסכל ביותר. אז ברל קסנלסון הכריז, התיאור של העברתם למקום בתוך פלסטין אינה נכונה. מבחינתי, הפתיר שלהם הוא בסוריה ובעיראק. מנהיגים כמו קסנלסון קיבלו שהבריטים ישכנעו או יאלצו את האוכלוסייה המקומית לעזוב את מולדתם. באותה שנה תמך בן גוריון בדבריו של ברל קסנלסון, אמר שהעברה הכפויה של הערבים מהמישורים והעמקים של מדינת היהודים המוצעת נותנת לנו משהו שמעולם לא היה לנו. ניתנת לנו הזדמנות שאפילו בחלומות שלנו לא יכולנו לדמיין את זה. זה יותר מדינה, ממשלה וזכות שלום. זוהי יציבות לאומית ומולדת חופשית. כמובן שהמנהיגים הציונים קיבלו שבריטניה תגרש את הפלסטינים מארצם. אבל בכל מקרה, אם או בלי הפליטים, בן גוריון הגדיר בבירור את גירוש הפלסטינים בעתיד הפרויקט הציוני פלסטיני. בן גוריון, ראש ארגון ותיאור תקווה נוספים כמו קסנלסון, העדיפו מה שנקרא טרנספר מרצון. לכן בן גוריון אמר, גירוש הערבים קל יותר מכל העברה אחרת לאורך ההיסטוריה, כי יש כמה מדינות ערביות באזור. עם זאת, עמדה זו לא הייתה כנה ולא היה מעשית. למעשה לא היה ניתן להעלות על הדעת להעדיר ברצון אנשים מאדמתם שחלמו עליה במשך מאות שנים. העברה כזו לא הייתה אפשרית אלא בחוק. קסנלסון הבהיר בישיבה של הקברניטים הציונים ב-1938 כי כוח הוא אמצעי להתגבר על ההתנגדות של הפלסטינים ורצונם להישאר באדמתם. התיאוריה של קברניטי הציונות הייתה טריק לדבר על העברה מרצון, אבל מבחינה אסטרטגית להגדיל פעולות המעבר בכוח עד שתיווצר הזדמנות להעברה גדולה. והסתמנות זו הייתה ב-1948. בכל אופן, מפרוטוקול ישיבת 1938 אנו מוצאים שהמונח העברה מרצון משמעו למעשה העברה כפויה. בן גוריון עצמו הצהיר, אני בעד העברה כפויה, אני לא רואה בזה שום דבר לא זהיר. בבחינת האגדה, הפלסטינים עזבו מרצונם את מולדתם בשנת 1948. מפנה אילן פפה את קורבו לספרו הנוסף טיהור גזעי של פלסטין. בספר זה פפה בחן את הגירוש ההמוני של פלסטינים במאז 1948 או את תוכנית דלת. פפה ממשיך, קו התעמולה העיקרי של ישראל לא השתנה במהלך השנים. הישראלים אמרו שהפליטים הפלסטינים ברחו בכוחות עצמם במהלך מלחמת 48. פלסטינים שגורשו על ידי ישראל במהלך המלחמה. זהו מיתוס שהומצא על ידי משרד החוץ הישראלי. ב-1949 הפעילו האמריקנים לחץ על ישראל להחזיר את הפליטים הפלסטינים למולדתם, אבל הציונים לא הסכימו. ארצות הברית הטילה סנקציות, עם זאת הלחצים היו לתקופה קצרה. כשפצה המלחמה הקרה, האמריקנים זנחו את הנעניות בחיית הפליטים הפלסטינים עד שעלה ג'ון קנדי לשלטון. ההיסטוריה אומרת שהוא היה הנשיא האמריקני האחרון שסירב לספק סיוע צבאי לישראל. לאחר ההתנגשות בג'ון קנדי, הסיוע הצבאי חזר שוב בצורה מלאה. זה מה שציין לו הבמה הסופר והמפריק האמריקאי אוליבר סטון בסרטו ג'ון קנדי, והתייחסו לקשר בין ישראל לרצח הנשיא. החלטת הממשל של קנדי להחזיר את הפליטים הפלסטינים הציבה את בן גוריון במצב מבולבל. הוא חשב שאולי האום בתמיכתה של ארצות הברית יאלץ את ישראל להחזיר את הפליטים למולדתם. לכן התבקשו אנשי אקדמיה יחידים לומר שהפלסטינים הם שעזבו את בתיהם ואדמותיהם מרצונם. הטענה כי הפלסטינים עזבו את בתיהם ואדמותיהם מרצונם לא הייתה הטענה השגויה היחידה בנוגע למלחמת 1948. הציונים עשו שלוש שגיאות נוספות. ראשית, הפלסטינים נוסעים באחרות למה שקרה להם, כי הם לא קיבלו את החלטת 181 של האום, הקובעת את חלוקת פלסטין לשתי מדינות, ערבית ויהודית. טעות מצחיקה נוספת ב-1948 אומרת כי ישראל הייתה כמו דוד שנלחם בגוליית הערבי. הטענה מגוחכת מפני שלא היה לפלסטינים כוח צבאי קלאסי בכלל. הטענה השלישית כי לאחר המלחמה הושיטה ישראל יד לשלום עם הפלסטינים. הראיות מלמדות אחרת. למעשה הקברניטים הישראלים היו עקשנים וסירבו לקיים משא ומתן על עתידה של פלסטין. אפילו בספטמבר 1948 הרגו טרוריסטים ישראלים את שליח האום לקידום השלום. הגורמים הישראלים התעלמו בכוונה מהבעיה והמשיכו להפגין עקשנות ועוינות. ההיסטוריון הישראלי אבי שטיין מצביע בספרו קיר הברזל כי הישראלים הם שדחו את כל ההצעות שעלה על שולחן ולא הראו גמישות. בפברואר 1947 החליטה בריטניה לעזוב את אזור מערב אסיה. הקהילה הפלסטינית ומנהיגיה ראו בנסיגת בריטניה סימן לעצמאות פלסטינית כמו שאר המדינות הערביות. הם האמינו שהרשויות הזמניות יעבירו את הסמכויות לתושבים המקוריים, והם עצמם יחליטו באופן דמוקרטי על אופי ממשלתם העתידית. אבל הציונים כבר הכינו את עצמם לרגע הזה. לאחר נציגת לונדון מפלסטין, התכוננו הקברניטים הציונים להילחם בשתי חזיתות, חזית דיפלומטיה וחזית צבאית. והשיטה הדיפלומטית הייתה לקשור בין הנושא המעורפל של השואה וגורלם של היהודים ברחבי העולם לבין גורלם של המתנחלים היהודים בארץ פלסטין. לכן ניסו הציונים לשכנע את הקהילה העולמית שהשליט הבריטי האלטרנטיבי בארץ פלסטין תלוי בגורלם של היהודים. התוצאה של הפעילות הדיפלומטית הובילה להחלטת האו"ם ב-29 בנובמבר 1947 בנוגע לפלסטין, כאשר ההחלטה נתקבלה על ידי נציגים שיש להם מעט מידע על פלסטין. הציונים הציעו כ-80% מאדמת ארץ פלסטין להיות המדינה היהודית, ומה שנשאר יסופח לממלכת ירדן שתנהל את העניינים בה. לירדן היה רגשות מעורבים. מצד אחד, לא רע להוסיף אדמה פוריה לארצו חסרת המים. מצד שני, ירדן לא רוצה להיראות כמי שבגדה לעניין פלסטין. הנושא החמור החמיר כאשר קברניטים יהודים הגיעו להסכמה עם השליט הירדני והסינים התגזרו לדרישותיהם. אולם לציונות לא הייתה שליטה מכרעת בוועדה המיוחדת של האו"ם. לכן הוטלה אופציית הסיפוח לירדן והיה צריך להקים ממשלה נפרדת. מסמכים שהודלפו מראים שהקברניטים הציונים הסכימו לתוכנית החדשה כי היו יודעים כי הפלסטינים ידחו אותה. מנגד, מובן כי החלוקה הסופית של הקרקע הפלסטינית תקבע באמצעות עבודה מעשית בשטח ולא באמצעות מסע ומתן בוועדה ההיא. התוצאה החשובה ביותר של התוכנית הייתה מתן לגיטימיות לשלטון היהודי, ואכן בשנת 1948 הקברניטים הציונים הקימו מדינה ללא גבולות מוגדרים, והדבר אפשר להם להרחיב את הגבולות הללו בהצמדה בעתיד.
لاش جوان جلياني شوراييني لا بوغنا بشهر بو كاتيا دا برو بخاشيها لا خو يعني لجر هداية خوادا
بين غوريون هيا نخوش هم دينا شه تقوم بعديد هاو خلوسيا شهر سيخا لهيوت يهوديت بالبعد זו הייתה אובססיה שלא רק עיצבה את ההתנהגות של בן גוריון לפני 48, אלא גם את התנהגותו לאחר הקמת ישראל. מחשבה זו גרמה לו לבצע את הטיהור הגזעי לפלסטינים ב-1948. הוא אף אמר בהודעתו לגנרלים שככל שיהיה מספר הפלסטינים קטן במדינה, כך זה יהיה פה. כשסיום המנדט הולך ומתקרב, הבריטים נסוגו לנמל חיפה, וכל אזור שהבריטים עזבו, כבשו כוחות הצבא היהודיים וטהרו אותו מהאוכלוסייה היהודית עוד לפני תום המנדט הישיר. עבודה זו נעשתה במסגרת עצמית די גן נאון. למה הוא עושה שם רוב על הידור שם רוב? אבל איך יכול להיות שהצבא הקטן של ישראל היה מעורב לשגור בקנה מידה כה גדול? וזה בזמן שישראל הייתה עסוקה בהתמודדות עם הצבאות הקלאסיים של העולם הערבי. ראשית, לפני הגעת צבאות ערב, תוהרה האוכלוסייה העירונית הפלסטינית למעט כמה ערים חשובות. שנית, האזרים הפלסטינים כבר היו בשליטה ישראלית, והעימות עם הצבא הערבי היה בגבולות, לא בתוך הכפרים. הירדנים יכלו לעזור לפלסטינים, אבל המפקד הבריטי של הצבא הירדני נמנע להתעמת עם ישראל. בסופו של דבר, הפעולות הצבאיות של הערבים לא היו אפקטיביות. בהסתכלות רחבה על זו, אנו מבינים שניתן לכנות את מעשיה של ישראל רק פשעי מלחמה. למעשה פעולות אלו היו לא רק פשעי מלחמה, אלא גם פשעים נגד האנושות. הפשע שמנהיגי הציונות ביצעו וימשיכו לבצע הוא טהור גזעי. זו לא רק מילה פשוטה, אלא הכרזה על פשע עם השלכות פוליטיות, משפטיות ומוסריות רחבות. לאחר 1948 לבשה מדיניות הטהור הגזעי של הציונים בצורות שונות. בחלקים שונים של השטחים הכבושים ובתוך ישראל הפכה מדיניות הגירוש לאיסור על פלסטינים לעזוב את הכפרים או השכנות שלהם. הגבלה של הפלסטינים לאותם אזורים בהם חיו תשיג בדיוק את אותה מטרה כמו גירושם. כשהפלסטינים היו מוקפים באזורים סגורים לחלוטין, קובעי המדיניות הישראלים השיגו את מטרתם, כי זה היה עוד ביטוי של טרור גזעי. ישראלים מעולם לא נענשו על הפשע הזה. כל זה נאמר כדי להוכיח שהפלסטינים לא עזבו מרצונם את מולדתם ב-1948. פלסטינים מעולם לא עזבו את מולדתם, אלא בגלל כפייה, כוח ופחד מפשעי ישראל. כן, גם האגדה החמישית הזו הייתה אמתלה לציונות לחסות על פשעיה ולהסתיק את נקוטה בארץ שאינה שלה. אתם מאזינים יקרים
למיוג'ו אסלאם דה אסר ברדו צ'אר נוסי אסלאם זור פרסית יאוספה לסר פי חוי אמר אסלאם אסלאם עיני קקה דה צ'ואנן הרז צ'וקה אוס בורמן
زندان نسيمي صبح دمع پاییزی قیزندان نسیمی صبح دم بابی اگر روحی منت باقی دوی ساقی مینا بی ولو اصلی تو زیادر خوف ناکم شکلی جانت به مثلی شم و پروانه بله آشد دبی بابی
I'm gonna go. Thank you. Субтитры сделал DimaTorzok. Thank you. I'm Я не знаю, что это за помощь.